חודש טוב באולפן בני הראל. חבר הכנסת חיים ביטון משאס מצהיר כי השותפות בקואליציה לא מבינות את ההבדל בין חופשי הכיפה במפלגת ימינה לשאר הציונות הדתית.
אתה צריך להבין שחברי הכנסת האלה מיש עתיד ומליברמן וכל אלה מרגישים שיש להם איתם מישהו דתי. הם לא מבינים את ההבדל האמיתי. כשהם רואים אדם עם כיפה סרוגה, לא משנה גודלה וכמה היא קטנה על הראש, הם מרגישים שיש להם איזשהו חסות מצד דת לעשות את מה שהם עושים. זה נותן להם את הזכות, כמה שהם יכולים להיות נלחמים, אבל הם אומרים לנו את זה. תראו, יש איתנו דתיים, והם טוענים שאתם, אז הגיבוי והמציאות, על זה נאמר בית של גויים, שהם מובילים את המהלך אותם מכולם.
חבר הכנסת ביטון אמר את הדברים בריאיון למהדורת הבוקר של כל חי, עם בצלאל כאן ודוד חכם. מרן ראש הישיבה, גאון הרב גרשון אדלשטיין, תוקף במילים נוקבות את אישור חוק הגיוס. יש אישי ציבור שלא מבינים שכל קיום עם ישראל הוא בזכות לומדי התורה. כעת הוסיפו ברעתם ומבקשים להפריע את בני הישיבות בלימודם. לא היה מעולם כדבר הזה שיהודים גזרו גזרות נגד יהודים וביקשו לבטלם מתורה, לשון דברי ראש הישיבה, מהם הביא כתבנו אבי רבינה. בבנייני האומה בירושלים יערך הערב כינוס חירום של רבני ישראל במחאה על רפורמות הממשלה והפגיעה ביהדות. בכינוס צפויים להשתתף למעלה מ-1,000 רבנים מהארץ ומהעולם שיביעו את מחאתם נגד הפגיעה החמורה בחרם בית ישראל. מרן שר התורה, הגאון הרב חיים קניבסקי, כתב כי מצווה להילחם ככל האפשר. מועצת חכמי התורה בראשות מרן חכם שלום כהן פרסמה קריאה מיוחדת לכל רבני ישראל ליטול חלק בכינוס לחיזוק מעמד הרבנות נגד מהרסי הדת המאיימים לעצר את צעדי היהדות, לשון הקריאה. שר החוץ יאיר לפיד הודיע הלילה כי הוא תומך בהצעה למנות את עורכת הדין גלי בערב מיירה לתפקיד היועצת המשפטית לממשלה. ראש הממשלה נפתלי בנט ושר המשפטים גדעון סער מתכוונים אף הם לתמוך במינוי. חברת פייזר תגיש היום למנהל המזון והתרופות האמריקני בקשה לאישור חירום לחיסון ילדים בני חצי שנה עד 5 נגד נגיף קורונה. כך מדווח הוושינגטון פוסט. לפי הדיווח, המנהל דחק בפייזר ובחברות נוספות להגיש את הבקשות. מחברת פייזר נמסר כי הם מצפים שהתשובה תתקבל עד חודש אפריל 2022. פורעים ערביים הציתו הלילה את רכבו של תושב יהודי משכונת שמעון הצדיק בירושלים. בחסדי שמיים לא דווח על נפגעים בנפש. כתבנו בן צי ליזרוביץ' מציין כי מדובר בפעם התשיעית מתחילת השנה שערבים שרפו כלי רכב של אותו תושב. עדכונים נוספים באתר כל חי והתחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות 99.9 של סנו. סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
היום מעונן חלקית וקר מהרגיל בצפון הארץ ובמרכזה. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. מחר צפויה עלייה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
תחזית מזג האוויר בחסות 99.9 של סנו. סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
ועד כאן חדשות כל חי.
למאזינים חודש טוב ומבורך.
כל חי תמיד איתי.
השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה יומית. חודש טוב לכולם, חודש אדר א' נכנס עכשיו בפתח, ואנחנו בעזרת השם אמורים בעזרת השם להרבות בשמחה. משנכנס אדר מרבים בשמחה. ננסה לראות היום קצת איך עושים את זה, לא רק על שמחה, נדבר על מספר דברים. כאשר איתי באולפן ברדיו קול חי, שידור חי, לא אחר מה שמוטי קופפר הוא הטכנאי שלנו, ובאולפן ההידברות גם כן בשידור חי יש לנו את הבמאי מאיר לבוביץ', שניתן לך את המיטב ואת המירב כדי לקבל את המקסימום כלים על מנת להוציא את הטוב ביותר מהיום הזה, אוקיי? מהשבוע הזה, מהחודש הזה. נלמד היום כמה וכמה דברים, ננסה לראות, תארו לכם, היינו מצליחים להתמיד במשהו. כמה דברים בחיים התחלנו ולא התמדנו, ורק לדמיין לרגע אפילו אם היינו מתמידים. איפה היינו היום? ננסה להבין קצת למה אנשים מפחדים לעשות משהו. לרב, אם אני לא אצליח, אולי יצחקו עליי, אולי ירדו עליי, אולי אני ויש את עצמי. איך בעצם מעבירים את הפוקוס מעצמי למשהו אחר? ננסה לדבר קצת על מה יהיה אם? חששות של עתיד, כן, אבל מה יהיה אם, הרב? האם זה פרודוקטיבי, האם זה מועיל, או שזה רק הורס לי את היום? ובסופו של דבר נלמד קצת על מן לוח סיינפלד. אדם בשם ג'רי סיינפלד, ג'רי סיינפלד, קומיקאי יהודי מאוד מוכר שבעצם עשה קריירה שלמה ויצר איזשהו רעיון שנאמץ אותו קצת היום, שתקע לוח סיינפלד, מה זה ומה זה עוד ומה זה לא, כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו. אז יקיריי, הבה נתחיל, בסדר? בואו נתחיל קודם כל עם העובדה שיש הרבה מאוד אנשים שלא עושים משהו שהם היו רוצים לעשות, כי הם פחדים מה יגידו עליהם. מה היו התגובות? אולי יצחיקו עליי? אולי יבקרו אותי? תגיד, אתה לא מתבייש? מי אתה חושב שאתה מתחיל לדבר על? מה, את לא מתביישת? פתאום, תמין, הגזר קם על הגנן. אני לא יודע מה. כל מיני דברים שאנחנו חושבים איך אנשים יגיבו. אדם רוצה לכתוב איזשהו מאמר מסוים, רוצה לעשות איזשהו סרטון כלשהו, רוצה לכתוב איזשהו חידוש תורה, לא משנה מה, הוא רוצה להביא לידי ביטוי משהו שיש לו בפנים. חז"ל אומרים יותר מזה, שלפעמים אדם מגיע למצב שיותר מה שהפרה, סליחה, יותר מה שהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להניק. פירוש הדבר, יותר מה שהשני רוצה לקבל, הנותן רוצה לתת. יש לנו תחושה בפנים, שוב, כמו אצל הפרה, יש לנו מצער בעלי חיים, מותר לחלוב את הפרה גם בשבת, אסור להשתמש בחלב, מכונות וכדומה, אבל לא משנה. אבל מבחינתנו יש צער מאוד גדול לפרה, כשהיא רוצה לתת, היא רוצה להשפיע, והיא לא עושה את זה מסיבה כזו או אחרת. אז יכול להיות שיש בינינו אנשים שמאוד היו רוצים, מה שנקרא, לצאת החוצה, לעשות משהו, ללמד, לתת, להעניק. כן, אבל הרב, מה הם יצחקו עליי? מה הם יגידו שאני לא הכי בסדר, לא הכי טוב, לא הכי מקצועי? מה אתה עושה צחוק? זה מה שאתה בא להגיד לי? אבל יש דברים שעברנו בחיים. יש דברים שאנחנו מרגישים שלנו ניסיון בחיים. בסדר, אני לא אלוף העולם, אני לא מתיימר להיות הבקי ביותר בתחום, אבל יש לי משהו ששמעתי, משהו שראיתי, ואני רוצה לחלוק עם אנשים אחרים. אז למה, מה עוצר אותנו? אז בואו נגדיר את זה ככה. קודם כל, אמר פעם החכם שאני, איך אני מגדיר את עצמי? אני זה לא מה שאתה חושב עליי. אני זה לא מה שאני חושב עליי. אני זה מה שאני חושב שאתה חושב עליי. עוד פעם, לאט לאט, מי אני? איך אני מחזיק מעצמי? אז אני זה לא מה שאתה חושב עליי, זה גם לא מה שאני חושב עליי, אלא רוב האנשים מגדירים את עצמם, אני זה מה שאני חושב שאתה חושב עליי. זאת אומרת, הרבה פעמים זה נראה לנו שהשני חושב עלינו כך וכך, והוא יגיד עלינו כך וכך, ומפאת הסיבה הזאת זה נראה לנו אולי שאנחנו לא מוערכים מספיק, לא מצליחים מספיק. ולכן, נקודה ראשונה להיום, במידה ויש לכם משהו שבוער לכם בפנים, משהו שאתם רוצים לחלוק, משהו שאתם רוצים לשתף מהניסיון האישי שלכם, אל תתביישו. אני מציע, תחליפו את הפוקוס מעצמכם לשני. זאת אומרת, יש לנו מיקוד מסוים, נקרא זה כמו פרוז'קטור. אם הפרוז'קטור הוא מרוכז בעצמנו, האגו שלנו, הכבוד שלנו, השם הטוב שלנו, אז מן הסתם אנחנו ננסה להגן עליו כמה שיותר. ממילא אני אפחד מביקורת, ממילא אני אפחד לאכזב, ממילא אני אפחד שיגידו לי שאני לא מספיק טוב, כי זה יפגע לי בזהות שלי, כביכול בתדמית שלי, בעיני עצמי. אבל אם המיקוד שלי יהיה לא על עצמי כל הזמן, אני, מה יגידו עליי, איך יצחקו עליי, אלא אם המיקוד שלי יהיה על השני, לא אכפת לי מה יגידו עליי, אבל אם מישהו אחד אפילו יקבל תועלת מהמכתב הזה, מהסרטון הזה, מהרעיון הזה, כבר היה לי שווה. שימו לב טוב, אם אנחנו נשנה את הפוקוס שלנו, במקום להתמקד בעצמנו, נתמקד איך אני יכול לעזור לשני, פה הדרך שלי תהיה לפעול בצורה שונה לגמרי. מכיוון שכל עוד אני אחוז בעצמי, אני, מה יגידו עליי, מה האגו שלי, מה, איך יסתכלו עליי, אז אני לא אעשה שום דבר, ועד שאני לא יהיה מושלם, 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 ולא רק מושלם, אלא שאני חושב שאני יותר טוב מאחרים, אז אולי אני אעשה משהו. וחבל, כל אחד מאיתנו יכול להועיל מאוד מאוד לסביבה שלו. כל אחד שלמד משהו. כן, אבל רב, אני לא תלמיד חכם. מה זה קשור? אם אתה יותר ממישהו אחר, אז תעניק לו מה שאתה יודע, מה שלמדת עד עכשיו. אל תתיימר להגיד שאתה יודע הכל, חס ושלום. אבל כן, יש לכם ניסיון חיים? עברתם משהו? עברתם משהו מאתגר, אתה יודע מה? לצורך כלל, כן, אבל אני לא בקיא עכשיו בתחום הזה. נכון, אבל אתה עברת משהו? מה ניסיון חיים שלך? מה עזר לך? מה הועיל לך? תשתף, תחזק, תגיד. ולפעמים אתה לא יכול לדעת, אבל אם אדם אחד אפילו יפיק תועלת ממה שאתה אומר, שימחת יהודי אחד, הצלת אולי יהודי אחד, שדרגת יהודי אחד או יהודייה, כבר שווה. לכן הנקודה הראשונה מבחינתנו, בוא נשנה את המיקוד. במקום אנחנו, בוא נסתכל על אחרים, בוא נצא רגע מהבועה שלנו ותחשבו איזה עולם יפה היינו יכולים לחיות, אם אכן כך זה היה, שכל אחד היה חושב, איך אני יכול להועיל למישהו אחר? איך אני יכול לסייע למישהו אחר? לא איך אני מרוויח, עושה כסף, איך אני מתפרסם. לא, איך אני מועיל לאחרים. היהדות מחייבת אותנו במעשר. תחשבו איזה רעיון יפה זה. תחשבו, ראיתי חנות בארצות הברית, לא משנה, שעל כל זוג נעליים שאתה קונה, הם מבטיחים שהם נותנים זוג אחד מתנה, מה שנקרא, לחסד, לצדקה. זאת אומרת, פתאום כל החנות שלהם הופכת להיות בעלת משמעות אחרת לגמרי. נכון שגם הם מרוויחים מזה, הם לא מפסידים, אבל מעבר לזה, פתאום החנות קיבלה משמעות של נתינה, פתאום חסד, איזה, אני רוצה לבוא לקנות בחנות כזאת, מכיוון שאני מרגיש שעצם שאני קונה בחנות הזאת, גם אני, הקונה, עושה משהו חיובי. זאת אומרת, ברגע שאנחנו משנים את ההסתכלות, ולא חושבים כמה אני יכול להרוויח, מה אני יצא לי מזה, אלא מה יצא לשני מזה, פתאום ההסתכלות שנראית אחרת, העולם יראה אחרת, וזה הרעיון בין השאר של חודש אדר, שחודש אדר אנחנו רואים שמרבים בשמחה, ולכן המרכז יהיה חג פורים, יש לנו עוד זמן, אבל החג פורים שיגיע, אנחנו נראה שניתן מתנות לאביונים ומשלוחי מנות, אנחנו ניתן, וברגע שאתה נותן, אז אתה מקבל הכי גדול, ויקחו לי תרומה, כמו שכתוב בפרשה, לא ויתנו לי תרומה, כשאתה נותן, אתה מקבל הגדול ביותר. אוקיי, זו נקודה טובה. ויותר מזה נגיד לכם, כבר אמר החכם, ששני הימים החשובים בחיים של האדם, היום הראשון זה היום בו נולדת, ברור. אבל היום השני זה היום בו הבנת למה נולדת, בסדר? וכל אחד מאיתנו בלי לרדת לרזולוציות אישיות, אבל כל אחד מאיתנו נולד לא בשביל עצמו, אלא כמו שאומר הגאון מבינה, להועיל לאחרינה. מה את או אתה יכולים לתרום לחברה לעולם טוב יותר, שאולי אחר לא יכול לעשות את זה, או אתם עושים את זה בצורה מיוחדת? תחשבו מה אתם יכולים להעניק הלאה, וקצת שימו את עצמכם בצד, מה יגידו, איך יגידו, ותחשבו, האם אני יכול להועיל בן אדם אחד? כבר היה שווה. אבל מה שתבחרו, תנסו להתמיד. זה לא איזה מבצע חד פעמי. זאת אומרת, כל חגי ישראל, כל חג יש לו את היופי שלו, וזה מעין, כמו שאמרנו פעם, זריקת חיסון לשנה שלמה. אז אני רוצה להבין כן מה אני יכול, כמו שאני אומר, שנכנס האדם הרבים בשמחה, איך אני יכול להרבות שמחה לכל השנה? אז ברור שנתינה מאוד משמחת. ברור שנתינה ממלאת את הנותן, אולי אפילו יותר מהמקבל. למה? כי חזל כמו מסבירים שהמקבל קיבל משהו פיזי. לא משנה מה, צדקה אז הוא קיבל 10 שקלים, 100 שקל, 1,000 שקל, בסדר? אז המקבל קיבל משהו גשמי. הנותן הרוויח משהו רוחני. הוא קיבל מעלה בנפש. הוא עשה מעשה של חסד, זו מצווה. זאת אומרת, הנותן מקבל הרבה יותר מאשר המקבל. ולכן כשאני מדבר על נתינה, אז הנתינה זה לא איזשהו מבצע חד פעמי. כי אתה יכול להרגיש גביר, תן עכשיו 1,000 שקל, 10,000 שקלים, לא יודע מה, פעם אחת. החוכמה היא לתת עוד פעם ועוד פעם. ופה אני רוצה לגעת בנקודה שנקראת התמדה. הפגשתי עם מושג שנקרא לוח סיינפלד. סו לוח סיינפלד. ג'רי סיינפלד הוא קומיקאי מאוד מפורסם, אולי אחד המפורסמים בעולם, יהודי יקר, שגר בארצות הברית, ולמעשה איך הוא התחיל? סך הכל הרי קומיקאים, סטנדאפיסטים, מה שנקרא, יש הרבה והרבה טובים והרבה יותר מוכשרים, אבל הוא החליט, אני רוצה לעשות משהו. ואיך אני אכריח את עצמי להתמיד במשהו? מסביר מה הבעיה? הבעיה שכולנו התחלנו הרבה דברים בחיינו. דיברנו על זה באחד התוכניות. כולנו מתחילים. רק לעשות לכם וגם קצת לי מצפון מה שנקרא, תנסו לחשוב כמה דברים התחלנו בחיים, בסדר? ולא התמדנו. ותנסו לדמיין את החיים שלכם, איך החיים שלנו היו נראים. עם כל דבר שהתחלנו איתו, היינו אכן מתמידים איתו. לא רק חודש, לא רק שנה, 3 שנים, 7 שנים. איפה היינו היום אם היינו מתמידים בכל הדברים שהתחלנו בחיים? אוקיי, אבל התוכנית לא כדי לעשות מצפון או קצת דיכאון, אלא בוא נחשוב בדיוק ההפך. בוא נחשוב אם נתחיל היום בעזרת השם משהו, או כבר התחלנו בעבר, אבל נתחיל להתמיד בזה, לא נשבור את השרשרת. ולכן, קחו את ההצעה הבאה. תחליטו מה אתם רוצים. אתם חייבים להיות מאוד מוגדרים לעצמכם מה אתם רוצים. קחו איזושהי מטרה. אחד רוצה לסיים את השס, השנייה רוצה לרדת במשקל, לא משנה מה שאתם רוצים. קחו את המטרה. בסדר, בוא ניקח איזה מכנה משותף רחב, לרדת במשקל, בסדר? נגיד אדם רוצה לרדת במשקל. תנסו לחשוב, אם זו המטרה שלכם, מה הדבר החשוב ביותר, שאם תתמידו בו, מאוד יעזור לכם לרדת במשקל. שימו לב טוב, יש לכם מטרה כלשהי, סתם לקחנו דוגמה, לרדת במשקל, אתה רוצה לימוד תורה, להיות בקי בדבר מסוים, מה שאתם רוצים, קחו את המטרה ותחשבו, מהי הפעולה? שאם אני אעשה אותה בצורה התמדתית, אני אעשה אותה בצורה קבועה, אני אוכל להגיע למטרה שלי. לא 3 דברים, לא 4, לא 2, 1. משהו אחד, אבל באמת, באמת חשוב. שאתה יודע שאם תתמיד בו, אתה תגיע ליעד שלך, ולא אכפת לי מתי, עוד שנה, עוד 10 שנים. אבל דבר אחד, יופי. אחרי שהגדרתם את המטרה, אחרי שבחרתם משהו אחד, שהוא מאוד חשוב שאם תתמידו בזה, סתם דוגמה, לרדת במשקל, אז את אומרת לי, אני יודעת שאם אני אעשה ספורט, התעמלות, יום-יום, זה יעזור לי במשקל. אחד אומר, לא, אם אני אפסיק לשתות משקאות מתוקים, גם ככה זה יקר עכשיו, אני אעבור למים, זה יעזור לי לרדת במשקל. השלישי גילי, אני אוכל סלט. השלישי גילי, אני קובע שיעור דף היומי. לא אכפת לי מה. תבחרו משהו אחד שאתם יודעים שאם אתם תעשו אותו, זה יעזור לכם להגיע למטרה, דבר אחד. ועכשיו קבלו לעצמכם משהו שנקרא חוק המאה. מה זה חוק המאה? קבלו לעצמכם 100 ימים. אני עושה את הדבר הזה בלי לפספס. יום, יום. לא משנה מה, ביי הוק או ביי קרוק, מה שנקרא. אני הולך לעשות את הדבר הזה. עכשיו, אני לא מוכן לקבל תירוצים. אין לי זמן, הרב. לא יודע, אין לי זמן. התירוץ של אין לי זמן, ואני מדגיש, תירוץ, למה הוא לא רלוונטי? מכיוון שיש אמהות ששומעות אותנו. מן הסתם, אף אמא לא קרה לה שהיא תגיד, יו, לא יצא לי להכיל את הילד שלי היום. פשוט לא היה. הייתי כזו עמוסה שלא אכלתי את הבן שלי היום. לא יהיה כזה מצב, נכון? למה? כי להכיל את הבן זה כל כך חשוב לה, שלא משנה מה יהיה ואיזה עומס יהיה לה וריצות ועבודה וילדים אחרים וכביסות היא לא תשכח להכיל אותו. למה? כי זה עבורה משהו מאוד מאוד חשוב. יכול שתגיד לי מרוב הלחץ שכחתי אני לאכול. בסדר. זה אולי כן יקרה. למה? מה ההבדל בין להכיל את הילד? להכיל את עצמנו. כי להכיל את הילד אנחנו מבינים שזה כל כך חשוב, ואני חייב לעשות את זה. להכיל את עצמי, בסדר, שכחתי, אני אסתדר עם זה, מה שנקרא. לא שזה קורה הרבה, אנחנו די זוכרים להכיל את עצמנו בדרך כלל, אבל הרעיון, אם באמת השיעור תורה היה חשוב לי, או להבדיל, אם הספורט היה חשוב לי, אם הסלט הזה היה חשוב לי, לא משנה מה, אם אני לא משווה להכיל את הילד לאיזשהו הכנת סלט, כן? אבל ברעיון, אם הדבר הזה היה מספיק חשוב לי, תאמינו לי שהייתי מוצא לזה זמן. ובואו תזכרו את המשפט שאני אגיד לכם עכשיו. אם זה לא אם זה חשוב לכם, אתם תמצאו את הדרך. אם זה לא מספיק חשוב לכם, אתם תמצאו תירוץ. עוד פעם, אם הדבר חשוב לכם, אתם תמצאו דרך, תמצאו זמן, אני אומר לכם. ואם הדבר לא מספיק חשוב לכם, אתם תמצאו תירוץ. ולכן, אם אנחנו באמת רוצים להפוך את הפוקוס מעצמנו, מלהיות אחוז כמו סביבי, מה בא לי, איך נראה לי החיים וכדומה, איך יגידו, אני רוצה להפוך את הפוקוס לשני, אני רוצה להפוך לחיים יותר של נתינה, בואו ננסה לעשות זה משהו בצורה קבועה. תבחרו מה שאתם רוצים לעשות, זה לא משנה מה, גם בשביל עצמכם, כי אני לא אומר רק לתת לשני, כי צריך כמובן להתמלא על מנת שאני אוכל לתת, אם אני רק ייתן ויתן ויתן, ואני אשכח את עצמי, גם זה לא חכם, בסדר? כוס צריכה להתמלא, ואז היא גולשת מעצמה כבר לצדדים, אז לכן גם אנחנו צריכים להתמלא קודם, ואז להעניק, אז אם אתה בוחר להתמלא, אם את בוחרת עכשיו לעשות לך איזשהו, לא יודע, פרויקט כזה אחר, בואו נתמיד, ובואו ננסה לחשוב, מה הדבר שאתם רוצים לעשות? מה הדבר האחד שאם נתמיד בו זה יעזור לי להגיע למה שאני רוצה, ובוא נעשה את זה 100 ימים. מה קשור לאותו ג'רי סיינפלד? ג'רי סיינפלד ניסה להיות ורצה להיות הקומיקאי הטוב ביותר שהוא יכול להיות. הוא קיבל על עצמו לכתוב בדיחה ליום. כמה שזה עבודה שלו, זאת אומרת, לשמח, נקרא לזה אנשים, הוא קיבל על עצמו יום. הוא הבין שהדבר האחד, שאם הוא יתמיד אותו, הוא ישדרג אותו במקצוע שלו. שוב, קחו אתם לחיים שלכם, מה חשוב לכם בחיים, ומה הדבר האחד שאם תתמידו, זה ישיג לכם את המטרה. וקיבל על עצמו לעשות את זה יום. 100 ימים. הוא לקח לוח שנה, ובלוח שנה הזה יש ריבועים. זה כמו הלוחות שנה שתולים על המקרר. לא סתם איזה דפדפון קטן. משהו שכולם רואים. ובכל יום שהוא הצליח לעמוד במשימה, הוא סימן X באדום על היום הזה. זה יום שהצלחתי, ברוך השם. יש לי כלא 100 ימים שאני צריך להגיע. ועוד יום עוד X, ועוד יום עוד X. ואז בשלב מסוים, שיש לך כבר מספר X'ים מכובד, יכול להיות גם אפילו 5-6, לא צריך עשרות. בשלב מסוים הוא הרגיש, כואב לי לשבור את השרשרת, מה שנקרא. חבל, תראה, איזה יופי של איקסים יש פה, מה? למה? חבל להרוס. ואז זה מה שדחף אותו להמשיך יום. ופה זה עובר אלינו. תנסו לחשוב על מטרה, תנסו לחשוב על משהו אחד, שאם הייתם עושים את זה, אז הייתם משיגים את המטרה. תנסו לדמיין את עצמכם איך אתם מתמידים בזה 100 ימים. תנסו לחשוב אם אתם מתמידים את זה שנה שלמה. לאן תגיעו אם אתם בחרתם משהו אחד שחשוב לכם ותתמידו בזה יום למשך שנה, למשך שנתיים, למשך 3 שנים, למשך 7 שנים. וואו, איזה הרגשה אדירה. ולכן השאלה היא על מה מתמקדים. השאלה היא, אבל כן, אני אתחיל את זה, אבל מה יקרה אם? מה זה קשור לפרשת המשכן? מה עם התחש והגוונים השונים שהיו בו? כל זה ועוד, אחרי הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
הגרסה דנקותה שלהם. זה הצחוק הראשון. המילה הראשונה. הבקשה הראשונה.
את זה.
הדברים שהם גדלים עליהם. מטרנה אקסטרה קר מהדרין. האקסטרה של תחליפי חלב עם היתרון המשולש לעיכול קל. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
שימו לב, עכשיו בתאי ומטבחים. הזדמנות אחרונה בהחלט להזמנת מטבח חדש לפסח. מזמינים מטבח השבוע ומקבלים 20% הנחה ושואף אבק דייסון מתנה. עכשיו בתאי ומטבחים, כוכבי 9902.
וואו, דבר כזה עוד לא היה. ועד ידידי פתחיה בארצות הברית בהודעה מדהימה. 300 מצטרפים ראשונים להגרלת כל הקופה מקבלים כרטיס נוסף במתנה. כן, כרטיס נוסף במתנה. כי מגיע לכם לזכות גם בדופלקס, גם ברכב וגם ב-120,000 ש"ח. מהרו וחייגו עכשיו. 02-540-30 02-540-30. שבוע הפתיחה הגדול של רשת חומרי הבניין בילדינג דיפו, ואתם מרוויחים קבלנים, מוסדות, אנשי תחזוקה ולקוחות פרטיים, מבצעים חסרי תקדים בכל המחלקות. הושע 23 בני ברק.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
עכשיו בתמנון, כל קולקציית החורף עד 100 שקלים, כולל כל המעילים, הכל, תמנון.
רהיטי קיבוץ השלושה פתח תקווה, הנחות מטורפות על כל החנות. ז'בוטינסקי 98 פתח תקווה.
אלדן מזכירה לכם לשמור מרחק מהמדד. אלדן נותנת לכם ודאות בתקופה של אי-ודאות ומציעה לכם ליסינג פרטי בלי הצמדה למדד. אז בואו ותוכלו ליהנות ממגוון ענק של כלי רכב ומראש שקט כל הדרך. אנחנו מחכים לכם. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
עכשיו איתכם השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
תודה רבה שחזרתם אלינו. היום אנחנו לומדים קצת להעביר את הפוקוס. בסדר, להעביר את הפוקוס מעצמנו. אני, כן, אבל רב, מה יגידו ואיך? אולי אני לא אצליח הרב, אולי אני אעשה בושות, אולי אני אקבל ביקורת. יש לכם משהו בפנים שאתם רוצים להעביר? אני שומע את זה מהרבה מאוד אנשים. הרב, אני לומד תורה כבר הרבה מאוד זמן. הייתי מאוד רוצה למסור שיעורים. הייתי רוצה מאוד להעביר סדנאות. לא יודע מה. כן, אבל לא מרגישה שאני עדיין... תעבירו את הפוקוס מעצמכם לשני. מישהו אחד, אפילו אחד, אפילו לא שניים, שיפיק תועלת ממה שיש לכם, מהידע שלכם, כבר זה היה שווה. אם אני חושב על עצמי איזה בושות, האגו שלי וכדומה, אז ברור שאני לא אעשה שום דבר, ואולי ככה 120 אני לא אעשה שום דבר. אבל אם אני אחשוב על השני, האם אני יכול להועיל לשני, ואני אומר לכם, כל אחד מאיתנו יש לו משהו שיותר טוב מהשני. כל אחד מאיתנו. ולו בניסיון החיים שלנו, שעברנו דברים שמישהו אחר לא עבר. ועם הניסיון שלי, אני לא מתיימר לדעת את ה... להיות בקי בנושא, אבל מהניסיון שלי, אני יכול להגיד לכם מה עזר לי, או מה עזר לכל אחד מאיתנו, ותשתפו, תספרו, תחזקו. ואם אדם אחד קיבל תועלת מזה, וזה כבר היה שווה. אבל אמרנו, בואו ננסה להתמיד בדברים. לא משנה מה אנחנו עושים, כי כדי לתת צריך להתמלא, וכדי להתמלא צריך להתמיד. סוד ההצלחה, התמדה. תקשיבו טוב, מי שהצליח בחייו ולא משנה באיזה תחום, הוא התמיד יום ולילה, יום ויום אצלי, בסדר? לא ויתר לעצמו, לכן אמרנו בואו ניקח את חוק המאה. אז חוק המאה, תבחרו מה שאתם רוצים, מה שחשוב לכם. אחד זה לימוד תורה, להבדיל השני, משהו אחר, לא משנה מה, אמרנו אפילו ירידה במשקל, בסדר? זה מה שאת רוצה, זה מה שאתה רוצה, אין לי בעיה. תנסו לחפש משהו אחד בתוך התחום הזה, שהוא יהווה המעמיד, מה שנקרא. שאם תתמידו בדבר הזה, למשל הליכות, למשל אכילת סלט, למשל להפסיק לאכול מתוקים, מה שתרצו, משהו אחד, תחשבו משהו הגיוני, ואם תתמידו בו עכשיו למשך 100 ימים, אתם לא מבטרים, לא משנה מה, אתם לא הולכים לישון עד שאתם לא עושים את הדבר הזה. אז מבחינתנו, תחשבו לעשות מן לוח שנה כזה, וכל יום שאתם מצליחים לעמוד באתגר, שימו X, למען יראו ויראו גם אחרים, וישאלו אתכם, מה זה ה-X הזה? ואתם כאילו, בפירת השם, אני, אוקיי? וזה יחייב אתכם, חבל להרוס את ה-X עם היפהפיים שלנו, ודמיינו את עצמכם קדימה, בעזרת השם, נתמיד שנה, שנתיים, שלוש, שימו השעס, וואו! הרגשה אדירה, ולכן בואו ניקח את הרעיון הזה ככוח להתמיד. ואם נפלנו יום אחד, הבקשה שלי, שלא יהיה מצב שנפספס יומיים. בסדר? שימו לב טוב משהו בסוגריים, גם אם פספסנו יום אחד מסיבה כזו אחרת, שגם לא הייתי מוכן לקבל את זה, אני רוצה אפילו דקה שתעשו מתוך הדבר הזה, ואל תוותרו לעצמכם לגמרי, אז אל תפספסו יומיים. כי יום אחד יכול להיות. יומיים? זה כבר קצת, נקרא זה הפקרות. ולכן הנקודה העיקרית, בואו נתמיד. עכשיו אנשים יגידו, כן, אבל רב, אולי זה לא יהיה מספיק טוב, אולי... תראו, שמעתי את זה מהרב שלמה פרחי. רב שלמה פרחי מארצות הברית, הוא סיפר סיפור שהוא בתור ילד שלחו אותו ואת אחיו לסאמר קמפ, באיזשהו מחנה ככה לילדים בחופש, חודשיים שלמים מחוץ לבית, כמו שאצלנו יש כביכול חופש גדול מה שמכנים את זה, אז שמה שלחו אותו לחודשיים לסאמר קמפ כזה, למחנה קיץ, הוא ואחיו הקטן. עוד זה לפני תקופת הפלאפונים, אז אמא שלו מאוד ביקשה שמשארו בקשר איתה, ואם קשה להם להתקשר, שישלחו גלויות, זה יותר זול, והיא פשוט צידה אותו ואת אחיו בחבילת גלויות, פעם היה גלויות, מי שלא, כן, הצעירים, גלויות עם בול, והיא ביקשה שנה לשלוח גלויה בכל שבוע, שתי גלויות בשבוע, שלוש, והיא תגמלה אותם ואמרה כך, במידה ואתם שולחים גלויה, על כל גלויה שאתם שולחים, אני נותנת לכם $5. זאת אומרת, אני שולחת לכם, מפקידה לכם באיזה חשבון, $5 שלכם לבזבוזים. אוקיי, הרב שלמה פרחי בתור ילד אמר, תקשיב, אני עושה פה ביזנס, אוקיי? $5, אני אשלח כל יום מכתב גלויה כזאת. אז אמנם הוא לא שלח כל יום, אבל הוא שלח פעמיים, שלוש בשבוע, ואכן ישר ההורים שלחו $5, והוא הרגיש שמח וסס. אבל אח שלו, פחות, היה עסוק עם כל הדברים, וכל השאלה, אתה שולח, זה מספיק טוב. והוא לא שלח, ולכן גם לא שלחו לו $5. עד שיום אחד מנהל הסמינר שם, מנהל הקמפ הזה, רצה שכולם ישלחו, כי יש ילדים קצת עפיפונים, אז הוא אמר לכל הילדים, אתם יושבים עכשיו לכתוב גלויה להורים, ואז שאתם לא כותבים, אתם לא נכנסים לחדר האוכל. אין ארוחת צהריים, כולם לשבת ולשלוח. אז עכשיו אח של הרב, לא היה לו ברירה. אז הוא ישב וכתב גלויה להוריו, איך הוא מרגיש והכל בסדר, אבל למטה הוא כתב, אמא ואבא יקרים, אל תשלחו לי על זה $5, כי זה לא מגיע לי. כי עשיתי את זה, אני אומר לכם את האמת, אני רוצה להיות פתוח איתכם, בגלל שמנהל הסמינר אמר שאני לא יכול להיכנס לחדר האוכל, וזה לא בגלל ש... סיבה אחרת, אוקיי? אז פשוט מאוד, אני מתוודא. אז אל תשלחו $5. ההורים קיבלו את המכתב, והם מאוד התרגשו, וברור שהם שלחו למרות זאת. אמר הרב, לימים שגדלתי, הבנתי שגם הקדוש ברוך הוא ככה מתייחס אלינו. זאת אומרת, גם אם אנחנו עושים את המצוות או מעשים טובים, לא בשיא הלב השלם או בצורה הכי מושלמת, בורא עולם שמח שעשינו בכלל. עדיף לעשות מה שלא לעשות. ולכן העבודה שלנו זה להיות סס ושמח עם כל מה שגם האלוקים נותן לנו. לא רק מה שאנחנו נותנים לו, אלא גם מה שהוא נותן לנו. ולכן, במשכן, שבנו את המשכן, אחד מהדברים שהיו שם זה אורות תחשים. מה זה החיה הזאת? תחש. תחש, רש"י אומר, זה לא חיה שיש לנו אותה היום. רש"י אומר, רק לשעה. בורא עולם ברא אותה למשכן, מה שנקרא, והיו לה גוונים הרבה. לכן, זה התרגום שלה, ססגונה. ככה התחש נקרא בארמית, ססגונה, כמובן שהוא סס ומתפאר בגוונים שלו. יפה, בעל חיים, מלא גוונים, נהדר. אומר הדברי ישראל, אומר כך, יש פה כלל. והכלל הוא שכל מה שיש במשכן, יש גם באדם. צריך פעם ללמוד את זה בלי נדר, אבל זה איזושהי קורלציה, שכל דבר שיש במשכן, יש גם באדם. הלב כנגד, הבטן כנגד, וכן כל דבר הוא כנגד משהו במשכן. ולכן לצורך העניין, מה כנגד התחש? מה בחיים שלי יש כזה דבר של תחש עם מלא גוונים וכדומה? מה זה קשור? אז הוא אומר כך, אף בבני ישראל שייך הדבר שבכל מיני גוונים שהקדוש ברוך הוא מנהיגם ישמחו ויתנו תודה על גורלם. מה זאת אומרת? בורא עולם מנהיג אותנו בכל מיני גוונים. פעם זה גוון לבן, פעם ירוק, תחלת, אדום, גם שחור. זאת אומרת שיש גוונים ועל כל הגוונים אנחנו מתפארים ואומרים תודה. כי מה שלא יצא, אני צריך להיות מרוצה. אבל הבעיה היא שלאדם יש נטייה שלילית. כן, אבל רב, איך אני אסתדר? ומה אם אני לא אצליח? וכל הזמן אנשים מתמקדים דווקא בשלילי. וכשאני אומר שמתמקדים בשלילי, זה בעיקר שלילי עתידי. אם אני לא אצליח, מה יהיה ככה? מה יקרה אם זה יתפשל? מה יקרה אם... לא יודע מה. יקיריי, ברגע שאתם מתמקדים, דיברנו על פוקוס, אז כמו שלא טוב להתפקסס רק על עצמנו, כי זה יביא לנו חרדות וכדומה, אם אני אצליח, אני אכן אצליח. אמרנו להעביר את הפוקוס לשני. בואו נעביר את הפוקוס לא לעתיד, אלא להווה. במקום לחשוב מה יהיה, איך יהיה, תתמקדו בהווה, תתמקדו בעשייה העכשווית. ואם אתם כבר מתמקדים בעתיד, תתמקדו בחיובי. מה זאת אומרת? תתמקדו במה שאתם רוצים, לא במה שאתם לא רוצים. המיקוד תמיד צריך להיות בפתרון, לא בבעיה. למדתי את זה פעם אחת ממדריך נהיגה מרוצית, הוא היה אצלנו פעם בתוכנית, מדריך של נהיגת מרוץ, והוא הסביר לנו דבר מאוד פשוט. בנהיגה אתה תמיד חייב להתרכז על לאן שאתה רוצה להגיע. לא ממה שאתה מפחד, למה שאתה מתקרב למכונית שבאה ממש קרוב אליך. אם אתה תתמקד במכונית עצמה, אתה לאן שאתה מתמקד, לשם תגיע. ואתה לא רוצה להגיע למכונית ממולך, או לקיר שעומד ממולך. תמיד המבט צריך להיות לאן אני רוצה להגיע. בוא נחפש איך אני יכול להתקדם, איך אני יכול להצליח, לא ממה אני מפחד ומה יקרה אם, אלא להפך, בוא נהיה סקרנים. זו עצה נוספת להיום. בוא נסתכל על החיים יותר בצורה סקרנית, לא בצורה ביקורתית, תראה איך הוא מתנהג, על הכל, על הילדים שלכם. אל תהיו קשים, אל תהיו ככה צריך להיות, תהיו יותר סקרנים. בוא נראה איך זה יסתדר, בוא נראה איך זה יתגלגל, בוא ניתן לקדוש ברוך הוא להפתיע אותנו לטובה. כשאני אומר להפנות את תשומת הלב מעצמנו לאחרים, שמעתי היום סיפור שמאוד מאוד ריגש אותי. אני מוצא שבת יטוס לארצות הברית, אז התקשרו אליי וסיפרו לי על ארגון שנמצא שם, שבוא נתחיל לאחורה, משפחה, הולך עוד יותר אחורה, אישה בשם קלייר, בוא נשמע שם מדויק, קלייר שיינר, אחורה יהודיה שמאוד רצה להתחתן כמו כל הבנות, אבל מסיבה כזו או אחרת לא זכתה להתחתן, וכבר גיל עלה 30, 40, 50, בשלום סמי הבינה, בוא נגיד אולי אם אני אתחתן זה עוד עניין, אבל ילדים כבר לא יהיו לי שלי, והיא מחליטה לאמץ ילד. אבל לא רק שהיא מחליטה לאמץ ילד, היא מחליטה, אם אני כבר מאמצת ילד, בגלל שאני פנויה ויש לי הרבה זמן, אני אבחר ילד שאחרים אולי לא רוצים אותו. והיא בוחרת ילד עם צרכים מיוחדים. ובאותו זמן, משפחה חסידית, שמשפחת פרוינד בארצות הברית, נולד להם בן בשם רפאל. ורפאל הקטן נולד עם תסמונת, עם מחלה לא פשוטה בכלל, שתשפיע עליו גם קוגנטיבית, גם תפקודית וגם פיזית. ההורים שלו משפחה חסידית, באותו זמן המודעות לילדים עם צרכים מיוחדים, ההרגשה שיש לנו ילד עם צרכים מיוחדים, ההורים הרגישו אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם ילד כזה. לא יודע, שוב, המיקוד על עצמנו. מה יגידו, או נזפגע בשידוחים של ילדים האחרים, לא יודע אני, איך נטפל בו, זה, יש לנו עוד ילדים, זה ישאב אותנו, לא נצליח, כן נצליח. ואז קלייר הזאת שמעה על זה, וביקשה לאמץ את הילד רפאל. ומרגע שהוא נולד, מבית החולים, היא כבר אימצה אותו. והיא גידלה ילד מאוד מאתגר. והיא טיפלה בו ורחצה אותו, והכילה אותו, והסתובבה איתו ולקחה אותו לטיפת חלב, ויצאה איתו לגינה, ונתנה לו את כל החום והאהבה שאמא ביולוגית תיתן לו. אולי אפילו יותר לפעמים, כי היא פנויה רק אליו עכשיו, אבל יותר מזה, היא חינכה אותו בדיוק כמו שההורים שלו מחנכים אותו. הוא בא במשפחה חסידית, חינכה אותו בצורה חסידית, בצורה הקלאסית ביותר, עם פה הלך ואוכל ואותו הכשרים, ואותו הכל הכל, אותו חינוך, אותם שירים, כדי שהוא יהיה בדיוק כמו שאר המשפחה שלו. בגיל 7, ההורים החליטו שהם רוצים אותו חזרה. אומנם לקלייר זה לא היה פשוט, אבל היא חשבה אולי יגיע יום כזה, ובאמת, רפאל הקטן חוזר לחיק משפחתו הביולוגית, כעבור יותר מ-10 שנים, 9 שנים, שהילד הגיע לגיל 16, לצערנו רב, הוא נפטר. 10 שנים לאחר מכן, גם אותה קלייר נפטרה. כבר לא הייתה צעירה, אבל היא נפטרה. לא הייתה זקנה מדי, אבל היא נפטרה. בהלוויה שלה, הרב פרוינד, אבא של רפאל, ביקש לדבר. שימו לב טוב. הוא הלך ודיבר ואמר, מן הסתם, כל אלה שהגיעו להלוויה חושבים, נו, קלייר, שיינר שלנו, היא זכרונה לברכה, היא נפטרה, היא לא הספיקה הרבה בחיים שלה, היא לא התחתנה, אין לה ילדים. אני רוצה להגיד לכם, שכרגע שהיא עולה לשמיים, מאות ילדים מקבלים את פניה. עכשיו, אף אחד לא הבין, איך זה יכול להיות? ואז הוא הסביר כך, כשקלייר אימצה את רפאל שלנו, אנחנו שהוא הגיע לגיל 7, ישבנו אשתי ואני, הוא מספר, וחשבנו, תראה, זה לא אמא שלו, זה בגדול אישה זרה. תראו איך לא מתביישת בו, איך היא גאה בו, איך איזה חום ואהבה היא מעניקה לו, וזה היה עבור לנו מן סתירת לחי. פפפ, כאילו, סליחה, אתם ההורים שלו. והחלטנו לתקן את זה. אז בגיל 7 לקחנו אותו. והחלטנו שאנחנו מפסיקים להתבייש בילד שלנו, כי זה הילד שלנו. ולכן אומר, בשבת הראשונה, שהוא היה אצלנו, התפילה אצלנו מתפלל קצת מאוחר, ב9:30. אז אני הגעתי בכוונה עוד יותר מאוחר, ב9:45, שכל הבית כנסת מלא מאות אנשים. באתי עם הכיסא גלגלים, עם רפאל שלי, ונכנסתי לתוך הבית כנסת. הלכתי עד סוף הבית כנסת, לשבת בשורה הראשונה, כביכול שכולם יראו. כשמת הסתכלו, מי זה הבן אדם? מי זה הילד הזה? ולא התביישתי, למרות שהלב שלי דפק, החלטתי, זה הבן שלי. אני מפסיק לחשוב עליי, מה יגידו, איך יגידו, וחושב עליו, הוא אומר, תבינו טוב, מהמעשה הזה, יומיים לאחר מכן התקשר אליי, מישהו אמר, תדע לך, לאשתי נולד לנו בן תסמונת דאון, והחלטנו שאנחנו ממשיכים לגדל אותו, כי קיבלתי השראה ממך, ואחרי שבוע עוד ילד כזה, ועוד עשרות ילדים הגיעו לבית כנסת, ילדים עם צרכים מיוחדים שאולי יחביאו אותם ברמה כזו או אחרת, ומתוך זה ראיתי שלבן שלי אין מסגרת חינוכית דתית, אז הוא פתח שערי חמלה, זה מוסד לילדים צרכים מיוחדים, ואומר היום 250 ילדים קבורים לומדים שם, ועשרות אלפים עוברים שם, לדעת שכל הילדים האלה הם ילדים של קלייר. בואו נפסיק להסתכל על עצמנו ונחשוב קצת על השני. ומפה העולם יראה אחרת וטוב יותר. המון תודה למוטי קופרת טכנאי, מאיר ליבוביץ', נתראה ונשתמע מחר. מי שאיתנו בווידאו, חכו שלנו, אורח מאוד מעניין שקשור לסיפור שדיברנו עכשיו. כל טוב, להתראות.
מספללים, רפואנו השם, מאמינים לישועות, חוקי ויסי השם.
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
יד שרה נותנת לכם יד כשאתם צריכים כיסא גלגלים, מחולל חמצן, הליכון או כל ציוד שיקומי אחר. אתם יכולים לשאול לזמן קצר ואתם יכולים לרכוש לטווח ארוך ולשימוש קבוע במחירי עלות ובאיכות מעולה. יש חדש מיד שרה, חפשו בגוגל או חייגו כוכבית 6444.
רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
להיות חבר מכבי זה לדעת שהילדים שלי בידיים טובות.
בשורה מרגשת במיוחד. הורדנו עלויות על מגוון טיפולים רגשיים לילדים. רק 45 שקלים לטיפול. כי חשוב לנו שהם יגדלו בריאים ומאושרים. ההטבה לחברי מכבי שלי ומכבי זהב. כפוף לתקנון השב"ן.
יש קופת חולים ויש מכבי. יש קופת חולים ויש מכבי.
וואו, דבר כזה עוד לא היה. ועד ידידי פתחיה בארצות הברית בהודעה מדהימה. 300 מצטרפים ראשונים להגרלת כל הקופה מקבלים כרטיס נוסף במתנה. כן, כרטיס נוסף במתנה. כי מגיע לכם לזכות גם בדופלקס, גם ברכב וגם ב-120,000 ש"ח. מהרו וחייגו עכשיו. 02-540-30. 02-540-30.
עכשיו בתמנון, כל קולקציית החורף עד 100 שקלים, כולל כל המעילים. הכל, תמנון.
זה הפעם נדבר על רעב וסובה. כן, אלו שבאים לבקר אותנו במהלך היום. יוגורט הוא ארוחה קלה ומסביעה. כל מה שאתם צריכים זה גביע דנונה, קערה, גרנולה או פירות ובתיאבון. רגע, אל תשכחו כפית. דנונה, פלא היוגורט.
פשוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא ידאג לכל מה שתבקשו.
ברוך השם, השם זיכה אותי לעשות אשר בנחל, ובזכות אשר בנחל, השם זיכה אותי בבית משלי.
ברוך השם, התפסתי אשר בנחל, בסיבה שבני היקר היה מושפז בטיפול נמרץ, מחלת קורונה. מרגע שהתפסתי לו את אשר בנחל, ברוך השם, באותו יום, הוא יצא מהטיפול נמרץ, והיום הולך בריא ושלם.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.